הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי, יום שני ו' בחשוון תשע"ו, מסכת נזיר, דף נ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. הלילה ליל זין במר חשוון, בארץ ישראל מתחילים לשאול מהערב טל ומטר בברכת השנים, ואם הוא שכח, יזכירו בשומע תפילה. נזכר אחר כך, חוזר לברכת השנים. ואם לא נזכר, את סיום התפילה חוזר לראש. נסתפק אם שאל טל ומטר, עד 30 יום מזין בחשוון חוזר. עלה הספק בליבו אחר הזמן הזה, והיה בדעתו לפני התפילה לשאול, אינו חוזר. עלה הספק בליבו מיד, חוזר. כך פוסק השולחן ערוך והמשנה ברורה בסימן קי"ד, סעיף קטן ל"ח. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתה השלימה של הילדה חנה בת אסתר, שרופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח לה תרופה ומזור, ותברי בעזרת השם יתברך בבריאות איתנה. כל נא רפאנה לה לחנה בת אסתר. כדי ללמוד את תלמוד תורתנו אנו פונים אל בית המדרש ונושאים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נ"ז. אנחנו מתחילים לסכם ולתמצת, לשנן ולחזור על אשר למדנו, שתי משניות לפני סוף הפרק השביעי, בדף נ"ו, במשנה שאמרה כך. אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שנזיר מגלח עליה, אם נטמע בה ונכנס למקדש חייב קרת, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, כגון גולל ודופק והעיל על רוב העצמות וכלים הנוגעים במת, הנכנס בה למקדש אינו חייב עליה קרת. אמר רבי מאיר, לא תהיה תומה זו קלה מן השרץ, שתמי שרץ שנכנס למקדש חייב קרת. אמרה הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע, והיינו רבי יהושע בן חנניה, שהוא סתם רבי יהושע. שאלה הגמרא, שהרי מצינו שאמרה רבי אליעזר משום רבי יהושע בר ממל. לתניא, שנינו בברייתא, אמר רבי אליעזר, כשהלכתי להרדסקי, מצאתי את רבי יהושע בן פטר ראש, שישב לפני רבי מאיר ואמר שכל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייב קרת אם נכנס בה למקדש. ואם אין מגלח עליה, אין חייב קרת. ואמר לו רבי מאיר, שלא תהיה תומה זו קלה משרת שחייב במקדש. אמרתי לו, האם אתה בקי ברבי יהושע בר ממל? אמר לי, הן. אמרתי לו, כך אמר רבי יהושע בר ממל משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, אם נכנס למקדש חייב קרת עליה, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייב עליה קרת. הרי ששמעה את השמועה הזו מרבי יהושע בר ממל, למה לא הוא הזכיר אותו? תרץ את הגמרא, שכן דרך הגמרא שממרה שנאמרה על ידי ג' אנשים, מזכירים את הראשון ואת האחרון, ולכן לא הזכירו את רבי יהושע בר ממל שהיה האמצעי. כך גם הוכיח רב נחמן בר יצחק ממה ששנינו במשנה, הזורע שדה הוא בבית מיני חיטים, אם הסען גורן אחד חייב בפאה אחת, ועם שני גרנות חייב שתי פאות. במעשה שזרע רבי שמעון, איש המצפה לפני רבן גמליאל, ועלו ללשכת הגזית ושאלו, אמר נחום על אבלר, מקובל אני מרבי מיישיה, שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים, הלכה למשה מסיני, שהזורע את שדה הוא שני מיני חיטין, שאם הסען גורן אחת נותן פאה אחת, שתי גרנות נותן שתי פאות. הנה אנחנו רואים שהוא לא הזכיר את ישוע וכלף שהם האמצעים שקיבלו ממשה. אמרה המשנה האחרונה בפרק השביעי של מסכת נזיר, אמר רבי עקיבא, דנתי לפני רבי אליעזר עם עצם כסעורה שאינו מטמא באוהל, הנזיר מגלח על מגעו ועל מסעו, קל וחומר לוי דם שמטמאת אדם באוהל, אז ודאי שהנזיר מגלח על מגעו ועל מסעה. ואמר לי, מה זה עקיבא? אין דנים כאן מקל וחומר. וכשבאתי והרציתי קל וחומר זה לפני רבי יהושע, אמר לי, יפה אמרת. אלא כך נאמרה הלכה למשה מסיני, וממילא אין דנים קל וחומר על דבר שהוא הלכה למשה מסיני. אמרה הגמרא, מה שאמרו במשנה שהלכה למשה מסיני, ולכך לא דנים קל וחומר, כוונת המשנה שעצם כסעורה שתמת במגע, היא הלכה למשה מסיני שנזיר מגלח עליה, ורביעית דם קל וחומר, ואין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. וכך שנינו בברייתא במפורש, ואין כוונת המשנה שרביעי דם שמתמת באוהל היא ההלכה למשה מסיני, ואין למעידים קל וחומר במקום שהחומרה היא ההלכה למשה מסיני. לאחר מכן התחלנו את הפרק השמיני של מסכת נזיר, פרק ששמו שני נזירים, וכך אמרה המשנה. שני נזירים שאמר להם אחד, ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזה מכם, והם שותקים, משלימים ימי נזירות ומגלחים ומביאים קורבן טומאה וקורבן טהרה, ואומר אחד מהם, אם אני הוא הטמא, קורבן טומאה שלי וקורבן טהרה שלך, ואם אני הוא הטהור, קורבן טהרה שלי וקורבן טומאה שלך. וסופרים עוד 30 ימים וחוזרים ומביאים קורבן טהרה, ואומר אחד מהם, אם אני הייתי הטמא, הרי שהיה קורבן טומאה שלי וקורבן טהרה שלך, וזה קורבן טהרתי. אם אני הייתי טהור, הרי היה קורבן טהרה שלי וקורבן טומאה שלך, וזה עכשיו קורבן טהרתך. אמרה הגמרא, מה ששנינו במשנה, ששני נזירים שאמר להם אחד, ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזה מכם הרי הם טמאים מספק, מפרש רבא בר אבונה, שמדובר כשעומד רחוק ואומר להם, ראיתי טומאה נזרקה ביניכם, שאז זה נחשב ספק טומאה ברשות היחיד, אבל אם עמד קרוב אליהם, שניהם טהורים. כיוון שדין ספק טומאה ברשות היחיד שטמא, לומדים מסוטה שנסתרה ברשות היחיד והיא טמאה, וכשם שבסוטה קיימים רק הבועל והנבעלת, גם בשאר ספק ברשות היחיד, זה טמא רק כשאין אלה שני אנשים. ואם המעיד עומד קרוב אליהם אל השניים הללו, אז יש כאן שלושה אנשים, ואז דינו כספק טומאה ברשות הרבים, והם טהורים. כך גם הוכיח רבשי מלשון המשנה, שאמרה ואיני יודע איזה מכם, והוא לא אומר שכחתי מי נטמא. משמע שלא ידע מעולם, משום שלא היה שם. אמרה הגמרא, מה ששנינו במשנה שמגלחים ומביאים קורבן, מפרש שמואל שמדובר שהיו שני נזירים הללו, שתי נשים או שני קטנים. ולכך מותרים לגלח שאינם מוזרים עליו של הקפת הראש, אבל אם היו אנשים גדולים אסורים לגלח. בדבריו מוכח שסובר שמואל שהקפת כל הראש ששמה הקפה. ואילו למרזות רע, דברי שמואל נאמו על הסעיף עדיין על המשנה הבאה ששנינו בה נזיר שהיה תמה בספק ומוחלט בספק, אוכל בקודשים לאחר 60 יום ומגלח דלת תגלחות. ושם פירה שמדובר באישה וקטן, ולכן לא יהיה קשך מותר לעבור מספק על השחטת זקן והקפת הראש. לדעת רבונה, המקיף את הקטן חייב דכתיב, לא תקיפו פאת וכולל פאת קטנים. ולרבד אבא רבא פטור, שאל רבד אבא רבא לרבונה, לשיטתך, מי מגלח את ילדיך הקטנים שהיו מגולחים ראשיהם עם פאותם? והוא השיב שאשתו בשם חובה, היא הייתה מגלחת אותם. אמר לו רבדה, שחובה תקבור ילדיה, כיוון שאסור לה לגלח. ונחשב הדבר כשגגה שיוצאת מפני השליט, וכל ימיו של רבדה מתו ילדיו של רבונה, לא עלינו. וביור מחלוקתם, שלכולי עלמא, הקפת כל הראש שמה הקפה. רבונה, למדנו זאת מזה שאמר שאשתו מגלחת, משמע שאיש חייב, ולרבדה אפילו אשתו של רבונה עשתה איסור. ונחלקו בפסוק, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך, שלרבונה מי שישנו בהשחתה ישנו באיסור הקפה, נשים שאינם באיסור השחתה אינם באיסור הקפה. לרבדה ברבה, כיוון שכתבה תורה לא תקיפו ולא לא תוקפו, משמע שנכלל איסור גם למקיף. והוקש ושווה מקיף לניקף, ולכן כשהניקף עובר גם המקיף עובר, אבל בקטן שהוקף שהוא פטור, גם מי שמקיף אותו פטור, ואפילו איש גדול מותר להקיפו. נחלקו בעצם בשתי מחלוקות, שלרבונה לאישה מותר להקיף בן גדול ובן קטן כיוון שאינה בהשחתה, ולרבדה אסור להקיף גדול. מחלוקת נוספת, שלרבונה גדול מקיף קטן יהיה חייב, ולרבדה פטור כיוון שהקישנה כתוב. זהו פרק השינון והחזרה שלנו, ונסיים אותו ונשלים אותו על ידי מתן שש תשובות לשש השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול. שאלה הראשונה ששאלנו על דף נון זין. כשאמר אדם אחד לשני נזירים שאחד מהם נטמא, מדוע הוא נאמן ובאיזה אופן הוא נאמן? התשובה היא, הוא נאמן משום שעד אחד נאמן באיסורים, ומדובר שהשניים הללו לא מכחישים אותו, כי אם הם מכחישים אותו, הוא אינו נאמן. שאלה שנייה, בכמה אנשים נחשב עדיין ספק טומאה ברשות היחיד ומאין לומדים זאת? התשובה, בשניים בלבד, לומדים זאת מסוטה, ששם ישנם רק הבועל והנבעלת. שאלה שלישית, במשנתנו שהוצרכו הנזירים להחמיר בספק אם נטמאו, מדוע נחשב כספק טומאה ברשות היחיד? התשובה, משום שמדובר שאותו אחד שראה שנטמא הוא עמד ברחוק מקום מהם. שאלה רביעית, כיצד אותרו לגלח מספק והרי עוברים על איסור הקפת פאות הראש? התשובה, שמואל בייר שמדובר בנשים וקטנים. שאלה חמישית, האם נשים מוזרות על הקפת אחרים? התשובה, לרבונה אינן מוזרות ולרבדה מוזרות. שאלה שישית ואחרונה על דף נון זין, האם גדול מוזר על הקפת קטן? התשובה היא, לרבונה מוזר ולרבדה אינו מוזר. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול על הודף נון זין ממסכת נזיר, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע וו בחודש, ושמו של החודש הוא מר חשבן, והשנה היא תפשיניין וו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, הוא לימוד דפינו היומי דף נון ח' ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון זין עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המילים לימה, הקפת כל הראש, תנאי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. מבררת הגמרא אם נחלקו תנאים בדין הקפת כל הראש. לימה הקפת כל הראש, תנאי, שמה נאמר שדין הקפת כל הראש, האם שמה הקפה? זה שנוי במחלוקת תנאים. נתנו רבנן, שנו חכמים ברייתא לעיל בדף מ"א עמוד א' וכן במסכת יבמות דף ה' עמוד א', נאמר בתורה בעניין תגלחת מצורע בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ט', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. מדקדק את הברייתא ראשו, מה תלמוד לומר? מדוע נזכר בפסוק דין תגלחת הראש באופן נפרד? הרי כבר נאמר ואת כל שערו יגלח ושערות ראשו כלולות בהם. מבארת הגמרא לפי שנאמר ספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך לא תקיפו פאת ראשכם ונאסרו כל ישראל בהקפת הראש שיגילו אח הפאות. ויכול הייתי לומר שאף מצורע כן לא יקיף פאות ראשו, ואת הפסוק יגלח את כל שערו יקיים בכל שערו המותר בגילוח. תלמוד לומר ראשו, לכן נאמר המילה ראשו באופן נפרד ללמדנו, שהעשה יגלח את כל שערו כולל גם גילוח פאות ראשו, וזה דוחה את האיסור שלא תקיפו. מכאן בניין אב לכל מקום שעשה דוחה לא תעשה. בטעם הדבר שעשה דוחה לא תעשה, כותב רב ניסים גאון במסכת שבת דף קוף למד ג', שוודאי הזרת לב חמורה מציווי של עשה, אלא שמעיקר בציווי של לב יש תנאי שלא יהיה במקום שיש בו קיום מצוות עשה. והרמב"ן בפירושו על התורה בספר שמות פרק ח' פסוק ח' כותב שאף שהעונש של עליו חמור יותר, שהרי העובר עליו לוקה, מה שאין כן בביטול עשה, בכל מקום קיום העשה חשוב יותר מעליו, משום שהמצוות עשה יוצאות ממידת האהבה, כי העושה מצוות אדוניו אהוב הוא לו, ואילו מצוות לא תעשה יוצאות ממידת היראה, כי הניזר מלעשות מה שירה בעיני אדוניו יראו אותו. לכן העשה דוחה את הלא תעשה, כי האהבה חשובה יותר מהיראה. ומה שהעונש יותר חמור, כי היעדר היראה גרוע מהיעדר האהבה. אומרת הגמרא ותניא אידך בברייתא אחרת, שדורשת את הפסוק הזה באופן שונה, נאמר, ראשו, מה תלמוד לומר, מדוע נזכר בפסוק תגלחת הראש בנפרד? ובערת הברייתא לפי שנאמר לגבי נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', שבימי הנזירות תער לא יעבור על ראשו, ויכול הייתי לומר שאף נזיר שנעשה מצורע ונרפא מצרתו ועדיין הוא בתוך ימי נזירותו, דינו כן ולא יעביר תער על ראשו, שמצורע אינו מגלח אלא בתער, כמבואר לכמן בגמרא בדף נ"ח עמוד ב'. תלמוד לומר, לכן נאמר המילה ראשו ללמדנו, שגם נזיר המוזר על תער לא יעבור על ראשו ועל גדל פרע שיער ראשו, אם נעשה מצורע, יגלח את כל שערו וגם את שערות ראשו, לפי שעשה זה, דוחה את איסור לא תעשה ועשה שבנזיר. סבורה הגמרא, שהטעם שהברייתא הראשונה אמרה שהמילה ראשו בא ללמד שעשה של תגלחת דוחה איסור הקפה, ואילו הברייתא השנייה אמרה שזה בא ללמד שדוחה לב ועשה שבנזיר, זה משום שיש מחלוקת האם יש איסור בהקפת כל הראש. מה אליו? תנאי. האם לא נאמר שדין הקפת כל הראש שנויה במחלוקת תנאים? למאן דאמר מנזיר, התנא של הברייתא השנייה לומד את המילה ראשו לדחות את הלב ועשה שבנזיר, ובגמרא לכמן מבואר שדווקא לב ועשה שהם קלים כאלו שישנם בשאלה שניתן להישאל אתם אצל חכם, יכול העשה לדחותם. אז התנא הזה סובר, הקפת כל הראש כולל הפאות לא שמה הקפה, שלא אסרה התורה אלא כשמגלח את הפאות בלבד, כי לשון הכתוב לא תקיפו פאת. ולכן במצורה שאינו נזיר לא הוצרכנו ללימוד מיוחד כדי להתירו, שהרי מגלח את כל ראשו. ולכן קיעת הקרק שבא הפסוק עם המילה ראשו, זה בא ללמד שעשה של תגלחת מצורה דוחה ציוויים אחרים. אפשר להעמיד שיש בכוחו למדחי לדחות את הציווי שלא תעשה ועשה של נזיר. ואידך, והתנה של הברייתא הראשונה סבר, הקפת כל הראש, מה הקפה? גם הקפה כזו בכלל איסור לא תקיפו, ולכן קיעת הקרא למדחי. כשבא הפסוק ללמד שעשה של תגלחת מצורה דוחה ציוויים אחרים, אין להעמידו אלא לדחיית לא תקיפו, שהוא ציווי שלאו גריידא, שאין בנוסף לו איסורים אחרים. ולא להעמידו בנזיר מצורה, שבנוסף ללאו של תער לא יעבור על ראשו, יש לו גם עשה של גדל פרע שיער ראשו. אם כן, סבורה הגמרא, שלכאורה בין שתי הברייתות הללו, יש מחלוקת. נוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא, לא נחלקו התנאים של הברייתות הללו בדין הזה, אלא דכולה על מה כולם סוברים, הקפת כל הראש לא שמה הקפה. ולעולם גם לדעת הברייתא הראשונה אין צורך בלימוד מיוחד להתיר למצורע לגלח את כל הראש יחד. חיית הקרמה שבה הפסוק ללמד במילה ראשו, הוא כדי להתיר גם כגון שהקיף תחילה את שיער הפאות, ולבסוף גילח את שאר שיער ראשו. היה צד לומר שכיוון שיכול לגלח תחילה את שאר שיער ראשו ולא לעבור על הלב, אין לו לגלח את שיער הפאות בתחילה, וזה נלמד מהפסוק ראשו, שכיוון דאילו גלחי בחד הזמנה לא מחייב. אם גילח את כל ראשו בבת אחת, אינו עובר בכך על שום איסור. לכן, כי הקיף לצורך מצוותו את פאותיו ולבסוף גילח את שער ראשו, נמי לא מחייב, משום שבכוח העשה לדחות את הלב ולהתירו לגלח בכל אופן שירצה. מקשה הגמרא על דחיית רבה. ומי כתב קרא אחי? כלומר, וכי דרך הכתוב להתיר דחיית איסורים ללא צורך והכרח? שמאחר שיכול לקיים את המצווה בדרך של היתר, דהיינו על ידי שיגלח את כל השערות בבת אחת, מדוע שיתיר לו הכתוב לגלח בדרך של איסור? ואמר יש לקיש, הרי יש לקיש אומר כלל בדין של עשה דוחה לא תעשה. כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, כל דבר שעל ידי קיום העשה שבו נגרם שהוא עובר על איסור לא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם, לקיים את העשה תוך כדי שמירת עליו, מוטב לעשות כך ולא לדחות את האיסור. ואם לאו, אם אין אפשרות לקיים את המצווה אלא בדחיית האיסור, אז יבוא העשה וידחה את הלא תעשה. ואם כן, אם סובר התנה של הברית הראשונה שהקפת כל הראש לא שמה הקפה וממילא אפשר לקיים את העשה בדרך של היתר, ודאי שאין עליו נדחה ואסור לו להקיף ואחר כך לגלח. והדוגמה היא מציצית, כגון להטיל גדילים של צמר בתלית העשויה מצמר וגדילי פשטן בתלית של פשטן ולא יעבור על עליו של שעת נז. לכן אומרת הגמרא אלא דכולי עלמא כולם סוברים הקפת כל הראש מה הקפה ויש צורך בפסוק מיוחד לדחות את הלב של לא תקיפו. ולכך התנה של הברייתא הראשונה דורש זאת מהמילה ראשו. ומאן דמוקים לקרב אילו התנה של הברייתא השנייה שמעמיד את המילה ראשו למדחי לא תעשה ועשה? לדחות הלא תעשה ועשה של נזיר שנצטרע? אם כן יהיה קשה, לב גריידה שנדחה, לב לבד שנדחה מפני עשה מניין לו, שאם אין לו לימוד שעשה דוחה לב גריידה, איך ילמד מהמילה ראשו שעשה דוחה לב שיש בנוסף לו גם מצוות עשה? מבארת הגמרא, התנא הזה יאליף, לומד שעשה דוחה לב גריידה מגדילים, שנאמר בפרשת ציצית. דאמר קרא בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' א', לא תלבש שעת נז, פסוק שלאחריו נאמר גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. בתניא שנינו בברייתא מבארת את סמיכות הפסוקים הללו, לא תלבש שעת נז צמר ופשתים יחדיו, אבל כדי לקיים מצוות ציצית, גדילים תעשה לך מהם, מהצמר והפשתים יחדיו. הרי שבא עשה ודוחה איסור לא תעשה, וממילא אפשר ללמוד מהמילה ראשו, שהעשה של מצורה דוחה גם את הלא תעשה וגם את העשה של נזיר. שואלת הגמרא, ומאן דנפקא למי ראשו, התנא של הברייתא הראשונה לומד שעשה דוחה לא תעשה גריידה מאיתור המילה ראשו, מה הייתה מלא נפקא עליה? מגדילים. מדוע אינו לומד זאת מהמילה גדילים ואת הפסוק ראשו האמור בנזיר יעמיד לגילוח נזיר שדוחה גם לב וגם עשה, כמו שלמדה הברייתא השנייה? משיבה הגמרא, אמר לך, יושיב לך התנא של הברייתא הראשונה הסמיכות של גדילים לאיסור שעת נז לחדר רבה ודעתה. זה מתפרש על דרך דרשת רבה הלומד ממנה שלהטלת פתילי צמר או פשטים בבגד יש עדיפות על שאר מינים. דרבה רמי, רבה במסכת שבת דף זך עמוד ב' וכן במסכת מנחות דף למתת עמוד ב' וכן במסכת יבמות דף דלת עמוד ב', רבה הקשה סתירה בדרשות הכתובים. כתיב נאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק ל"ח ונתנו על ציצית הכנף. המילה הכנף היא מיותרת, התורה יכלה לכתוב ונתנו על הציצית פתיל תחילת, כי אנחנו יודעים להיכן לתת, שכבר נאמר בתחילת הפסוק ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, אלא זה בא ללמד שחוטי הציצית צריכים להיות ממין הכנף, כגון בבגד של משי יטילו פתילים ממשי בלבד, פתיל תחילת יינתן רק בבגד צמר. ומאידך כתיב בספר דברים פרק חב ב' פסוקים י' א' י' ב' נאמר לא תלבש שעת נז צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. ודרשו מדוע סמך גדילים לשעת נז, לומר שגדילים הללו שציוויתיך יהיו משל צמר ופשתים גם כשהתליתי משל משי ושאר מינים. אז קשה, מצד אחד האיתור מלמד שיהיו הפתילים ממין הכנף, ומאידך הסמיכות מלמדת שיהיו מצמר ופשתים. הכיצד, איך נתרץ את הסתירה הזו? אלא שמבין שניהם למדנו שכוונת התורה לומר לך שפתילי צמר ופשתים פותרים בין במינן כשהפתיל מאותו מין של הבגד, כגון פתילי צמר לבגד צמר ופשתן לפשתן, ובין שלא במינן, כגון פתילי צמר ופתילי פשתן לבגד משי. אבל פתיל צמר לבגד פשתן או להפך, אסור. ודרשת רבה באה לומר רק שפתיל צמר פותר משי שאינו איסור. ומסביר הראש, הרי רבה עצמו אמר שצמר פותר שלא במינו, והיינו אפילו בפשטן וכן להפך. צריך לומר שרבה אמר זאת מכיוון שידוע שעשה דוחה לא תעשה. שלמדנו זאת מראשו אצל מצורע שדוחה לב של הקפת הראש. וכאן הכוונה רק שאין ללמוד מפסוק זה שעשה דוחה לא תעשה, כיוון שאפשר להעמידו בציצית של היתר, כי אין דרשת רבה ולא כדבריו ממש, מפני שעדיין לא למדנו שעשה דוחה לא תעשה. אבל ממשיך רבה ודורש פתילים של שער מינים כגון שם של משי, במינן בבגד משי פוטרין, ואילו שלא במינן כגון בבגד צמר אינם פוטרים. נמצא, לפי הדרך הזו, שאין ראיה מהמילה גדילים שעשה דוחה לאו גריידה. לכן צריך לשם כך את האיתור של המילה ראשו היה אמור בנזיר. המשיכה הגמרא ומבררת והיה איתנה התנה של הברייתא הראשונה דמפיק לראשו ללאו גריידה שדורש את הפסוק ראשו לדחיית לאו לחוד. מה שמצאנו שלפעמים אתי עשה ודחי בא מצוות עשה ודוחה את הציווי שיש בו לא תעשה ועשה מנהלן. מניין הוא לומד זאת? והכוונה של הגמרא כאן ללאו ועשה של תגלחת נזיר. בשבעה הגמרא התנה הזה נפקלי הוא לומד את הדין הזה מזקנו שנאמר בעניין תגלחת המצורה. לתניה, שנינו בברייתא הדורשת את הפסוק, האמור בספר ויקרא פרק י' פסוק ת' והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו. שואלת הברייתא שלמדנו להיל בדף מ' עמוד ב' וגם היא מופיעה במסכת יבמות דף ה' עמוד א', זקנו מה תלמוד לומר, מדוע נזכר בפסוק בנפרד המילה זקנו, הרי כבר נאמר יגלח את כל שערו וזקנו בכלל. ובערת הברייתא לפי שנאמר בפרשת תמור שנאמרה לכהנים ופיית זקנם לא יגלחו, יכול הייתי לומר שאף כהן מצורה שנתרפא מצרתו דינו כן ולא יגלח את זקנו את הפסוק יגלח את כל שערו יקיים בכל שערו המותר. תלמוד לומר, לכן נאמר זקנו בנפרד ללמדינו, שגם כהן המוזער הלא תעשה של ופיית זקנם לא יגלחו ועל עשה של קדושים יהיו, אם נעשה מצורה יגלח את כל שערו וגם את זקנו, לפי שהעשה הזה דוחה את איסור לא תעשה ועשה שישנם בכהן. אז הוא הדין שדוחה לאו ועשה שיש אצל נזיר. שואלת הגמרא, ומאן דמפיק ליה לראשו לעשה ולא תעשה ליה לף מזקנו. התנא של הברייתא השנייה שלומד מהפסוק ראשו לדחות לא תעשה ועשה שבנזיר, שילמד זאת מהמילה זקנו. דוחה הגמרא את קושיית המקשה על ידי פרחה. ולטעמך, לשיטתך, בקושייה שלך שאפשר ללמוד מזקנו שלגבי כהן, המצוות עשה של מצורע דוחה גם את הלאו ועשה שבנזיר, אם כן איך יוכל לתרץ את מה? דקיימלן באלמה, את מה שמקובל בידינו בכל התורה. דלא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה, שאין מצוות עשה דוחה ציווי שיש בו גם לא תעשה וגם עשה, ובעצם מדוע לא? להיליף מכהן. נלמד מכהן לכל מקום דדחי, שמצוות עשה תדחה גם ציווי שיש בו לא תעשה ועשה. אלא מוכחת לומר שוודאי מכהן לא ילפינן, אי אפשר ללמוד ממנו לשאר המקומות, שכן מה לכהן שיש בו טעם מיוחד שמשום כך נדחה לאו ועשה אל מול המצוות עשה של גילוח זקנו, שכן איסור זה לאו שאינו שווה בכל הוא. הוא לא אסור לכולם, נשים אינם מוזרות בו וגם לא בנות הכהנים, הוא נשותיהם של הכהנים ולפיכך קל הוא, ובכוח המצוות עשה לדחותו, מה שאין כן בלאו ועשה רגילים שנוהגים גם בנשים והם שווים לכל, אין העשה דוחה את הלאו ואת העשה. ומאותו טעם, נזיר מכהן נמי לא יליף, גם אין ללמוד מכהן לדחות לאו ועשה שבנזיר, שכן כאמור יש באיסורי כהן כולה שהם לאו שאינו שווה בכל, ואילו איסורי נזיר הם לאו השווה לכל, כי הרי נזיר נוהג בין באנשים ובין בנשים. שואלת הגמרא, ומאן דמוקים להאיר ראשו בנזיר, התנא של הברייתא השנייה שסיימנו עכשיו לדון בדבריה, שמעמיד את האיתור של המילה ראשו ללמדנו שתגלחת מצורה דוחה את הלאו ועשה שבנזיר. למה לי? למה לי איתור מיוחד של זקנו לתחיית הלאו ועשה שבכהן? מדוע לא נלמד כהן מנזיר? אז לפני שנבהר את התירוץ שלפנינו דבר דבור על אופניו, נקדים מה עניינו של התירוץ. הגמרא מיישבת שאף לתנא הזה גוף דין דחייה בכהן אפשר ללמוד מנזיר, אבל מאחר שמהמילה זקנו לומדים דין אחר שתגלחת מצורה אינה אלא בתער, ולימוד זה אינו אלא בהקדם שמזקנו נלמד לתגלחת מצורה שדוחה לה ועשה של כהן, לכן לא הזכיר התנא שאפשר ללמוד דין דחייה שמצוי בו מנזיר. אם כן, מתרצת הגמרא מבא אלה, נצרכת לו הדרשה של המילה זקנו לדחיית לה ועשה שבכהן מטעם אחר, לפי שמהמילה הזו הוא לומד דין נוסף שתגלחת מצורה אינה אלא בתער. לכי דתניא, כפי ששנינו בברייתא, שבעניין איסור גילוח הזקן, בברייתא אחת הובא לעיל בדף נ"ח עמוד א', ושנינו זקנו מה תלמוד לומר, מדוע נזכר עניין גילוחו של הזקן באופן נפרד, הרי כבר נאמר בפסוק יגלח את כל שערו, ממילא זקנו בכלל, מבארת הברייתא לפי שנאמר בכהנים ופאת זקנם לא יגלחו, יכול הייתי חושב לומר שאף כהן מצורה שנתרפא מצרתו דינו כן ולא יגלח את זקנו, ואת הפסוק יגלח את כל שערו יקיים בכל שערו המותר בגילוח. תלמוד לומר, לכן נאמר המילה זקנו באופן נפרד ללמדנו, שאף כהן שנצטרע מצווה לגלח את זקנו. ומנה לנו בתער, מנה לנו שתגלחתו של המצורע מצוותה בתער, דתניא נאמר בברייתא נוספת המבארת דיני גילוח זקן, אל בדף מ' עמוד ב', לפי שנאמר בכהנים, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה' ופאת זקנם לא יגלחו, יכול הייתי חושב לומר שאף אם גילחו לפאת זקנו במספריים שאינם גוזזים את השיער מהשורש, יהיה חייב, שהרי גם גילוח באופן זה בכלל גילוח, תלמוד לומר נאמר באיסור גילוח אצל ישראל. ספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך, ולא תשחית את פאת זקניך. ולשון השחתה משמעותו שאינו משייר מן השיער כלום. ולמדנו בגזירה שווה במסכת קידושין דף למדה עמוד ב', נאמר בישראל פאת זקניך, ונאמר בכהנים ופאת זקנם. מה אצל ישראל אינו אסור אלא בהשחתה, אף אצל כהנים אינו אלא בהשחתה, אבל גילוח במספריים שאינו גוזז ומשחית את השיער מהשורש מותר. וממשיכה הברייתא ומבארת, היא לא תשחית. אם האיסור הוא לא להשחית, יכול הייתי חושב לומר שגם לקטן לשערות הזקן במלכת ובריאיתני, כלים מעשויים ליישר ולהחליק את הקרשים ואין הדרך לגלח בהם, יהיה חייב, שרי ישחית את השיער. תלמוד לומר נאמר בכהנים ופאת זקנם לא יגלחו, ונקט בהם לשון גילוח כדי ללמדך שהשחתה שאמרו אינו אלא כשמגלח בדבר שהמנהג והרגילות לגלח בו. מסיימת הברייתא את דבריה, איזה הוא גילוח שיש בו השחתה, איזה כלי הדרך לגלח בו והוא גם משחית את השיער, ואומר זה טער שבו מתקיימים שני התנאים הללו. ומאחר שהמילה זקנו באה ללמדנו שעשה של תגלחת מצורה דוחה לב ועשה של כהן, כפי שביארה הברייתא הקודמת, מכאן שמצוות התגלחת של מצורה אינה אלא בטער, כי אם היא הייתה קשרה גם במספריים או במלכת וריאטני, למה תדחת עליו ועשה של כהן? הרי יכול לקיים אותם באתר על ידי הכלים הללו, שכל שאפשר לקיים שניהם, אין העשה דוחה לא תעשה, אלא בהכרח שמצוותה בטער, ועל כן אין אפשרות לקיימה, אלא על ידי דחיית עליו ועשה. ומכיוון שדין טער נלמד רק משום שהמילה זקנו באה ללמד לתחיית לה ועשה של כהן, לכן לא הזכיר התנה שאפשר ללמוד את התחייה הזו מנזיר. שואלת הגמרא, אומן דמפיק להי, להי ראשו, ללב גריידה, למה ללמכתב ראשו? לתנה של הברייתא הראשונה לאל בדף נון זין עמוד ב', שמעמיד את איתור המילה ראשו לסתם מצורה שאינו נזיר, כדי ללמדנו שתגלחת מצורה דוחה את איסור הקפת הראש, שהוא ציווי של לב שאין בנוסף לו איסורים אחרים. למה הוא צריך לאיתור מיוחד של המילה ראשו לדחיית איסור הקפה? ולמה ללמכתב זקנו? ולמה הוא צריך איתור מיוחד של המילה זקנו לדחיית לה ועשה של זקן כהנים? שיכתוב רק את האיתור של המילה זקנו, המלמדנו שתגלחת זקן מותרת אצל מצורע. ומאחר ולא חילק הכתוב בין כהן לבין ישראל, ממילא משמע מן הכתוב שבכוח העשה למתחי לדחות ציווי, לאו גריידה, לאו בלבד, שאצל ישראל. ומשמע ממנו גם, שבכוחו למתחי, שבכוחו לדחות גם לא תעשה ועשה שיש בקילוח זקן הכהנים. שהרי שניהם נכללים במשמעות, ואין לפרש הריבוי באחד יותר מחברו. אילכך שקולו, נמצא ששני הלימודים שווים ושקולים זה לזה, ואם כן ויבואו שניהן, שכל שני לימודים שמשתמעים בשווה ממקרא אחד, שניהם נלמדים. אז למה לאיתור של המילה ראשו לדחיית איסור הקפה? תרץ את הגמרא, יש צורך בשני הפסוקים. ואי אפשר ללמוד את שני הדברים הללו מריבוי אחד, משום שלדחיית לה ועשה של כהן מנזיר, לא יאליף, אי אפשר ללומדו, שיש לומר ששונה הדין בנזיר, שכן ישנו בשאלה. יכול להישאל לחכם על נזירותו ויתיר לו את איסוריו, ולפיכך הם נדחים מפני מצוות עשה, מה שאין כן כהן לא יכול להישאל על איסוריו. וכמו כן, את דחיית לה ועשה של נזיר מכהן לא יאליף אי אפשר ללומדו, שכן איסור תגלחת זקן הוא לב שאינו שווה בכל. זה איסור שאינו אסור לכולם, שנשים אינם מוזרות בו, ולפיכך בכוח מצוות עשה לדחותו, מה שאין כן איסורי נזיר שנוהגים בכולם בשווה, גם בנשים, אי אפשר ללמוד מכהן. מוסיפה הגמרא, ובאלמה לא ילפינן מניו, זהו גם הטעם שאין לומדים מכהן ונזיר שעשה ידחה לה ועשה בכל התורה, משום דאיקה למפרח כדי אמרן, משום שיש לפרוח את הלימוד, כפי שאמרנו עד עכשיו, שבנזיר יש כולה, שהוא ישנו בשאלה, אפשר ללכת אצל חכם ולהישאל על הנדר ועל הנזירות, ובכהן יש כולה, שאיסורו אינו שווה בכל, מה שאין כן שאר האיסורים שבתורה. שואלים התוספות, מדוע לא נלמד לכל התורה מהצד השווה שבין כהן לנזיר? כי אם תאמר מה לנזיר שישנו בשאלה, כהן יוכיח שאינו בשאלה, ואף על פי כן נדחה לה ועשה שלו. ואם תאמר מה לכהן שאינו שווה בכל, נזיר יוכיח שהוא שווה בכל, ואף על פי כן לה ועשה שבו נדחים, וחזר הדין, הצד השווה שבהם שאלה ועשה שבהם נדחים מפני מצוות עשה. ואם כן, גם בכל התורה יהיה אותו דין. תרצים התוספות שאפשר לדחות ולומר מה לעשה של מצורע שכן עדיף משאר מצוות עשה, מפני שיש בו שלום בית שבתארתו מותר לביתו, ולכן דוחה גם לה ועשה. מה שאין כן, בשאר מצוות עשה שבתורה. כעת 9 שורות לפני סוף דף נון ח', והגמרא סוגיה, והיא מבררת בה את גדרי האיסור בלב שלא ילבש גבר שמלת אישה. נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ב פסוק ה' ולא ילבש גבר שמלת אישה, ומבואר בגמרא שהאיסור הוא לא רק בלבישת בגדי אישה, אלא גם בעשיית שאר דברים בגופו המיוחדים לנשים. אומרת הגמרא, אמר רב, מייקל מגלח אדם שיער כל גופו בתאר, אפילו שיער של בית השחי ובית הערבה, ואין בכך משום איסור לא ילבש. שואלת הגמרא, מייטי וישנינו בברייתא, המעביר שיער בית השחי ובית הערבה, הרי זה לוקה משום לא ילבש, ואם כן קשה איך התיר רב לגלח גם שיער מקומות הללו. ותרצת הגמרא, אין מהברייתא קושייה על דברי רב, למה? הברייתא שאוסרת מדברת על גילוח בתאר, שדרך הנשים לגלח בתאר ולוקה, משום שעשה כדרך הנשים, מה שרב התיר, זה גילוח במספריים שאין דרך הנשים לגלח בהם. ולכן אין בזה משום חשש של איסור לא ילבש. שואלת הגמרא, והרב נמי, בתאר כאמר, הרי רב בדבריו הזכיר במפורש בתאר. כיצד ניתן לומר שהתיר רב רק במספריים? תרצת הגמרא, כאין תאר. כוונת רב למספריים כאין תאר ורצונו להשמיענו, שאפילו גזיזה באופן זה שהיא בסמוך לבשר ודומה לגילוח בתאר, כיוון שהיא נעשתה במספריים ואין דרך אנשים בכך, אז היא מותרת. ויהיה הגמרא ממרה שחולקת על דברי רב. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, המעביר את שיער בית השחי ובית הערבה לוקה. סברה הגמרא שכוונתו של לוקה משום שעבר עליו דאורייתא שלא ילבש. לכן מקשה הגמרא, מייטי והרשנינו בברייתא, איסור העברת שיער מגופו כגון של בית השחי או של בית הערבה, אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, רק מדרבנן. וקשה, הרי על איסור מדרבנן אין עונש מלכות, אז איך אמר רבי יוחנן שלוקה? משמה שהוא סובר שזה איסור דאורייתא. תרצת הגמרא, מהי לוקה נמי דקאמר? מדרבנן. לוקה שאמר רבי יוחנן, אין כוונתו לעונש הקצוב 40 מלכות חסר אחת שנענש העובר עליו דאורייתא, אלא לוקה מדרבנן מכת מרדות של רידוי ותוכחה שתקנו הרבנן, שלא יתרגל לעבור על דבריהם, ואין לה קצבה, אלא עד שיקבל על עצמו לציית. מביאה הגמרא דעה אחרת בממרה של רבי יוחנן שלדבריה, אמר מפורש שאיסור הגילוח מדאורייתא. איכא דאמרי יש האומרים, אמר רב חייא ברבא, אמר רב יוחנן, אומר רב חייא ברבא בשמו של רב יוחנן, המעביר שיער בית השחי ובית הערבה, לוקה משום שעבר על איסור שלא ילבש גבר סמלת אישה, שכן הוא דרך הנשים, להעביר השיער במקומות הללו. מקשה הגמרא על הדעה הזו, מייטי וירשנין במפורש בברייתא, העברת שיער מגופו, כגון של בית השחי ובית הערבה, אינה אסורה מדברי תורה אלא מדברי סופרים, רק מדרבנן, וקשה איך אמר רב יוחנן שלוקה משום שעבר על איסור דאורייתא. מתרצת הגמרא, הוא דאמר כאי תנא, רב יוחנן שאמר שזה איסור דאורייתא, סובר כשיטת הברייתא האחרת. נתניה, שנינו בברייתא, המעביר שיער בית השחי ובית הערבה, הרי זה עובר משום לא ילבש גבר, סמלת אישה. והרמב״ם בספר המצוות כותב, טעם לאיסור לא ילבש, ודע שזאת הפעולה פעמים יעשו לעורר הטבע לזימה. ומשמע שלבישת בגדים של אישה לאיש, סיבה לעורר הזימה. ספר החינוך במצוות תקוף ממבט כותב, שטעם האיסור הוא שאם יהיה מלבושן שווים, יתערבו זה עם זה. וישנו חילוק בין הטעמים, אם שינה ורק חלק מבגדיו הם של אישה, שלפי טעמו של החינוך, כיוון שניכר ביתר בגדיו שהוא איש ולא אישה, אין חשש שיתערב עם אנשים. בקשה הגמרא ותנקה מהתנה של הברייתא הקודמת הסובר שהאיסור אינו אלא מדרבנן. היי, הפסוק הזה שלא ילבש גבר מה ידע רשבי, איך הוא דורש אותו? לפי שאין לפרשו כפשוטו באיסור החלפת הלבוש גרידה, כפי שמבארת הגמרא לקמן, ואם אינו דורשו לעניין איסור גילוח שיער בית השחי ובית הערבה, כיצד הוא מפרשו? בשיבה הגמרא מבעלה נצרח לו הפסוק הזה לחדתניה, כמו שהדרשה שנויה בברייתא הבאה. נאמר בפסוק לא יחלי גבר על אישה. מה התלמוד לומר? מה פירושו של הפסוק הזה? אם כפשוטו שמזהיר שלא ילבש איש סמלת אישה ואישה לא תלבש סמלת איש, הרי כבר נאמר בהמשך הפסוק כי תאהבת השם אלוקיך כל עושה אלה, ולמדנו שהעבירה שהכתוב מזהיר עליה מעשה של תועבה היא מעשה זנות, ואין כאן תועבה. בהחלפת הלבוש גרידה אין משום תועבה, ואם כן לא שייך לומר שהכתוב בא לאוסרה. אלא כך פירוש הפסוק, שלא ילבש איש סמלת אישה וילך וישב בין אנשים, ואישה לא תלבש סמלת איש ותלך ותשב בין האנשים, שזהו עירוב המביא לידי זנות שהיא תועבה. ומאחר שתנקם הסובר כדעת הברייתא הזו, משום כך גם הוא אומר שאין מדאורייתא איסור להעביר את שיער בית השחי או בית הערבה, שאין הגילוח מביא לידי תועבה. ממשיכה הגמרא את המשך הברייתא, רב לזר בן יעקב חולק על התנקמה של הברייתא ואומר שהפסוק כן כפשוטו. מניין שלא תיצא אישה בכלי זין, בכלי נשק למלחמה, תלמוד לומר לא יכלי גבר על אישה. יכלי גבר משמע כלי המיועד לגברים בלבד, והם כלי הנשק המיועדים רק לגברים, כמו שמבואר במסכת קידושין דף ב' עמוד ב', דרכו של איש לעשות מלחמה, ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה. והמילים הללו לא יהיה כלי גבר על אישה, זה בגמטריה 671, וזה גם הגמטריה של המילים כלי תורה, ללמדך שאסור ללמד את ביתו תורה. כך לשון בעל התורים בספר דברים פרק חב ב' פסוק ה'. מה שאמרו במסכת סוטה דף ממדלת עמוד ב' של מלחמת מצווה אפילו קלה יוצאת מחופתה, מבאר הבן יהוידע שאינה יוצאת להילחם אלא לשמור על הכלים שהוא מצורכי המלחמה. ומשום לא יהיה כלי גבר לא הרגה יעל את סיסרה בחרב שהוא כלי גבר אלא ביתד. עוד הרש רב לזר בן יעקב ולא ילבש גבר סמלת אישה, מלמד שלא יתקן לא יקשט איש את עצמו בתיקוני אישה בקישוטים שדרך נשים לעשותם כגון כחול פרקוס והעברת שיער בית השכי או בית הערבה. והדין הזה שלא יתקן האיש בתיקוני אישה זה גם להפך, שאישה אסורה לתקן עצמה בדברים הראויים לאנשים. נשאלת השאלה כיצד מותר לאישה לקבל על עצמה נזירות, הרי בסיום הנזירות צריכה לגלח את ראשה כאיש, ואז היא תעבור על הלב שלא יהיה כלי גבר על אישה. ארבעה תירוצים נאמרו על כך. א', שעשה של גילוח בנזיר דוחה את הלב שלא יהיה כלי גבר. ב', מכך שכתבה התורה דין נזירות באישה מוכח שרצון התורה להתיר לה הנזירות למרות שידחה האיסור שלא יהיה כלי גבר, כשם שהתירה את הנזירות באיש על אף שידחה איסור הקפת הראש. הבח כותב תירוץ שלישי שמותר לאישה לגלח ראשה כדי להגן בפני החמה, ואין בזה משום לא יהיה כלי גבר שאינה עושה זאת כדי להילמות לאנשים, אם כן הוא הדין גם במגלחת מחמת דיני נזירות. התירוץ הרביעי, דרך האיש להשאיר את פאות הראש והזקן ונזיר מגלחם. נמצא שאין דמיון בין גילוח של אנשים לגילוח של נזירות, וממילא אין בזה משום איסור לא יהיה כלי גבר על אישה. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי גילוח בית השכי או בית הערבה. אמר רב נחמן בן נזיר, מאחר שמביא עצמו לידי מצב גנאי, שבכלות הנזירות דינו לגלח את כל שערות ראשו שהוא גנאי לכל, מותר הוא לגלח את שיער בית השכי או בית הערבה בתער, שכבר הראה על עצמו שלא אכפת לו מדברים שהם נוי לו. וכל שאינו עושה לשם נוי, אין נחשב לדרך נשים ומותר. סיימת הגמרא ואומרת, ולית הלכת הכבתי, אין הלכה כרב נחמן, ואסור לנזיר לגלח את שיער בית השכי או בית הערבה, כמו לאחרים. ספרת הגמרא, אמרו לי רבנן לרבי שמעון ברבא חזין אלי, לרב יוחנן דלית לי. ראינו את רבי יוחנן שאין לו שיער בית השכי, ותמו כיצד הוא גילח את השיער הזה, הרי הוא עצמו אמר שהעושה כן לוקה משום לא ילבש. אמר לו, נשיב להם רבי שמעון ברבא, מה שאין לרב יוחנן שיער בית השכי זה לא משום שהוא גילח, אלא מחמת זקנה נשרו אצלו השערות הללו. עוד מעשה בעניין הזה מביאה הגמרא, הוא דהתחייב נגידה כמי דרבי ימי. היה אדם אחד שהוטל עליו עונש מכת מרדות בבית דינו של רבי ימי, וכשהפשיטו ממנו את בגדיו כדי להלקותו, יגלה בית השכי, נגלה בית שחיו חזיה, דלא מגלח, ראה רבי ימי, שלא מגלח את שיער בית השכי. אמר לאון רבי ימי, שיבקוע, תעזבו אותו ואל תלקו אותו, דין מן חבריהו. שמכך שאינו מגלח של בית השכי מוכח שהוא תלמיד חכם ועל כן אין מן הראוי להלקותו. מביאה הגמרא שאלה בעניין גילוח המקומות הללו. באי מיני רב מרבי חייא. שאל רב את רבי חייא, מהו שיהיה רשאי לגלח בתער את שיער בית השכי ובית הערבה? אמר לי אסור משום לא ילבש. אמר לי רב לרבי חייא, ואקה גדל, סופו של השיער להתאריך ולצייר את האדם, וכיוון שתחליט הגילוח להינצל מצער ולא לצורך תיקון של נוי, למה יאסר? אמר לי בר פחתי, בנו של תלמיד חכם, זמן מוגבל יש לו לשיער בית השכי ובית הערבה, שאינו הולך וגדל בקביעות כמו שיער הראש, אלא כל זמן שהוא גדל ומתארך יתר על המידה, נושר הוא מעיליו, אם כן אין דרך בני אדם לגלחם, אלא לתיקון של נוי, ולכן זה אסור. באי מיני שאלה נוספת, שאל רב את רבי חייא, מהו שיהיה אדם רשאי לחוך, לחכך, בציפורני ידו בבית השכי ובית הערבה, כדי שעל ידי החיכוך יתלש משם השיער? אמר לי אסור. הוסיף רב ושאל בבגדו מהו, האם מותר להשאיר משם את השיער על ידי חיכוך בבגדו? אמר לי מותר, כי אין דרך אנשים להשאיר את השיער על ידי חיכוך בבגד. איכא דאמרי, יש כאלו שאומרים ששאלתו של רב בעניין החיכוך לא הייתה לגבי הסרת שיער בית השכי או בית הערבה, אלא באה מיני בתפילה, לגבי חובת ניקיון ידיים שבשעת התפילה צריך להיזהר שלא לגעת בגופו במקומות המחוסים. שאל רב בבגדו מאי, האם בשעת התפילה מותר החיכוך במקומות הללו על ידי הפסק בגד? אמר לי אסור. מסיימת הגמרא ואומרת, ולית הלכת הכבתי, אין הלכה כרבי חייא, ומותר על ידי הפסק בגד, משום שאין ידיו מתנפות בכך. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה בדף נ"ט עמוד ב'. המשנה שלפנינו היא המשך למה שנתבאר במשנה הקודמת לעיל בדף נ"ז עמוד א', בעניין סדר הקורבנות שהם מביאים שני נזירים כשאחד מהם נטמע, ולא ידוע מי משניהם נטמע. שמחמת ספק זה מוטל על כל אחד מהם שני חיובים, הן חיוב הקורבנות שיש על נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, והן את חיוב הקורבנות שיש לנזיר המשלים נזירותו בתארה. מבואר שם במשנה כיצד ינהגו כששניהם לפנינו. דהיינו, שבגמר ימי הנזירות הראשונה מביאים יחד שישה קורבנות, חטאת העוף ועולת העוף וכבש לאשם, קורבנות המוטלים על נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, וכן כבשה לחטאת וכבש לעולה ואי לשלמים המוטלים על נזיר המשלים נזירותו בתארה, ושני הנזירים הללו עושים ביניהם תנאי, שהקורבנות של נזיר שנטמע יוקרבו לשם התמה ביניהם, והקורבנות של נזירות טהרה יוקרבו לשם הטהור מביניהם. ואז הם עונים שוב ימי נזירות נוספים, ובסיומה מביאים את שלושת הקורבנות של נזיר טהור, ומתנים ביניהם שהקורבנות שמקריבים עכשיו יהיו לשם זה שנטמע בתוך 30 יום הראשונים. המשנה שלפנינו באה לבאר כיצד נוהגים ממת אחד מהם. אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד ב', המשנה הראשונה בעמוד, מת אחד מהם, אחד משני הנזירים שספק לנו מי מביניהם נטמע, ומעתה אין הנשאר יכול להביא לבדו את כל הקורבנות שהיו שניהם מביאים מחמת הספק, שאם אכן הוא זה שנטמע, איך יביא קורבנות נזיר טהור, הרי עדיין לא יצא ידי חובת נזירות, ואם עמד בתארתו והנזיר שמת נטמע, איך יביא קורבנות נזיר שנטמע, וגם אם ירצה להביאם בתורת נדבה, יש בהם קורבן חטאת ואשם, שאינם באים בתורת נדבה. ואם הוא זה שעמד בתארתו, הרי שהשם של נזיר טמא שיביאו חולין בעזרה. ואם נטמע, נמצא שהחטאת שבנזיר טהור זה חולין בעזרה. ונמצא עובר על איסור הבאת חולין בעזרה, אז כיצד הוא יעשה? אומרת המשנה, אמר רבי יהושע, כך יעשה. יבקש, יחפש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר, שיהיה מוכן להצטרף אליו לנהוג עם עוד דיני נזירות למשך 60 יום, באופן שרק על מחצית הזמן תחול עליו קדושת נזיר. ואומר, מתנה עם אותו אחד, אם תמה הייתי, אם אני הייתי אותו נזיר שנטמע, הרי שבאופן זה אתה נזיר מיד, כבר מעכשיו תחול נזירותך, ואם טהור הייתי כל ימי הנזירות וחברי נטמע, הרי אתה נזיר, תחול נזירותך רק אחר 30 יום. וסופרים 30 יום מאותו יום שזה מן השוק התחיל לנהוג בנזירות, וממתין לו הראשון עד שיושלמו. ומבאר המאירי שנזיר תמי יכול להשעות תגלחת תומה וקורבן תומה כמה שירצה, ולכן גם אם הוא תמי יכול להמתין עד שתכלה נזירותו של השני. ומביאים בסוף הימים האלו קורבן תומה, את הקורבנות שמביא נזיר שנטמע, שהם חטאת העוף ועולת העוף, אבל הוא לא מביא את האשם, כי האשם אינו בא בנדבה, וגם אינו בא על הספק. וקורבן טהרה, ומביאים כמו כן את כל הקורבנות שעל נזיר טהור להביא בגמר נזירותו, דיינו כבש לעולה, כבשה לחטאת ועי לשלמים, וקורבנות אלה מביאים בשותפות. ואומר הראשון לחברו שבא מן השוק, אם אני הוא התמה, אזי קורבן התומה שלי יקרב על שמי, וקורבן הטהרה שלך יקרב על שמך, שכאמור כך התנינו, שעל הצד שנתמתי, אז תחול עליך קדושת נזיר מיד. עכשיו שהסתיימה הנזירות שלך, נתחייבת בהבאת קורבן. אם אני הוא הטהור, אני הייתי הטהור אל מול הנזיר ההוא שמת, והרי על פי התנאי שהתניתי מולך, עדיין לא חלה עליך נזירות, ואינך חייב בהבאת שום קורבן. אזי קורבן טהרה שלי יקרב על שמי, וקורבן טומאה, בספק, יקרב על צד ספק. ומסביר המאירי שעולת העוף שמביא תקרב על תנאי שמה היא נדבה, וחטאת העוף קריבה על הספק, אלא שאינה נאכלת והולכת לקבורה, כמו שמבואר לכמן בדף סמך עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, וחוזרים וסופרים 230 יום של נזירות חדשה, הראשון מחויב בה מפני שאם אכן נטמע בימים הראשונים, הרי שלא יצא בהם ידי חובת נזירות ועכשיו הוא זמן נזירותו, ואותו זה שבא מן השוק והצטרף אליו, נוהג נזירות שמעמד הראשון בתארתו, וכבר יתנו ביניהם שעל צד זה ימנה נזירות רק אחר 30 יום. ומביאים בסיומה בשותפות קורבן טהרה נוסף, ואומר הראשון לנזיר שבא מן השוק, אם אני הוא התמה, והרי שקורבן התומה שהוקרב לאחר כלות ימי הנזירות הראשונים היה שלי, וקורבן טהרה שהוקרב אז היה שלך, וזה קורבן טהרה שמובא עכשיו יהיה קורבן טהרתי, שרק עכשיו יצאתי ידי חובת נזירותי. ואם אני הוא הטהור, אף בזמן הנזירות הראשונה, ונמצא שקורבן טהרה שהוקרב אז היה שלי, וקורבן טומאה שהוקרב אז קרב בספק על צד הספק, וזהו, קורבן הטהרה שמובא עכשיו יהיה קורבן טהרתך, שכן כאמור לפי מה שהתנינו, רק עכשיו יצאת ידי נזירותך. מכאן ואילך מותרים שניהם לשתות יין ולהיטמא למתים. אמר לו בן זומה לרבי יהושע, אני חולק עליך, ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר? מי הוא שיסכים להצטרף אליו לנהוג פעמיים נזירות שאחת מהם ודאי לבטלה, ויצער עצמו בחינם? על שר על כן, אי אפשר לעשות כעצתך. וממשיך בן זומה ואומר, אלא כך יעשה אותו נזיר שחי. מביא לבדו ככלות 30 ימי הנזירות הראשונים חטאת העוף שהיא מקורבנות נזיר הנתאר מתומתו, וכן מביא עולת בהמה, כבש לעולה שהוא מקורבנות שמביא בגמר נזירות טהרה, גם את זה הוא מביא עכשיו, כדי שיוכל לגלח על הדמים לאחר שהביא קורבן הטהרה, כמו כל נזיר שגמר נזירותו בטהרה. שנזיר שקלו ימי נזירותו וגילח ללא הבאת קורבנות האב, לוקה 40, כמו שמבואר בברית הלילה בדף תתווה עמוד א'. ובשעת הבאתם הוא מתנה ואומר, אם תמה הייתי בימים הללו, הרי החטאת העוף שאני מביא עכשיו, היא מחובתי לקורבן תומה, והעולה, עולת בהמה שאני מביא עכשיו, שאינה מקורבנות הנזיר שנטמא, תקרב בתורת נדבה. ואם טהור הייתי כל ימי נזירותי, אז העולה שאני מביא עכשיו תהיה מחובתי על שהשלמתי נזירותי בטהרה, והחטאת העוף שאינה מקורבנות טהרה, תקרב מספק משום הספק הקיים. שעריכתת העוף באה על הספק, כפי שלמדנו לעיל בדף חפתת עמוד א', וסופר עוד 30 יום של נזירות חדשה, שמה נטמע בימים הראשונים ורק עכשיו יוצא ידי חובת נזירות טהרה, ומביא בסיומם קורבן טהרה, דהיינו את כל קורבנות הנזיר המסיים נזירותו בטהרה ומתנה ואומר, אם בראשונים תמה הייתי, הרי העולה עולת בהמה הראשונה שהוקרבה לאחר הימים הראשונים באה בתורת נדבה, וזו עולת בהמה שאני מביא עכשיו תקרב בתורת חובה לסיום נזירותי, ואם בראשונים, בימים הראשונים טהור הייתי, העולה הראשונה שהובאה לאחר הימים הראשונים הוקרבה בתורת חובה לסיום נזירותי, וזו שאני מביא עכשיו תקרב בתורת נדבה שכבר יצאתי ידי חובתי בראשונה, וזו, יתר הקורבנות דהיינו החטאת והשלמים, יהיו שאר קורבני שאני חייב בהם כבכל סיום נזירות טהרה. כך מציע בן זומה לעשות. אמר רבי יהושע, איך אפשר לעשות כך? הרי על הצד שעמד בטהרתו כל ימי הנזירות הראשונה, נמצא הנזיר הזה מביא קורבנותיו לחצאין, שכבר בסוף הראשונה הביא את העולה, ואילו את החטאת ואת השלמים הוא מביא רק בסוף השנייה, והם לא קרבו בזמן אחד. מסיים את המשנה, אבל הודו לו חכמים לבן זומה. למרות הקושייה הזו של רבי יהושע על דבריו של בן זומה, הודו חכמים לבן זומה ולא חששו לטענתו של רבי יהושע. מדוע? כי מה חיסרון יש בכך שמביא את קורבנותיו לחצאין? ועוד, שאף אחד לא ישמע לו לקבל על עצמו נזירות באופן הזה. זו היא המשנה הראשונה שלנו בדף נ"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על טענת רבי יהושע כלפי דברי בן זומה. ולעיתי, שיביא הנזיר קורבנות טהרתו לחצאין, ומה בכך שמובאים הם בצורה הזו? ושיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא אמר רבי יהושע שיבקש מאחר שידור כנגדו כדי שלא יצטרך להביא את קורבנותיו לחצאין? אלא כדי לחדד בה את התלמידים. לראות אם יש מי שיודע להשיב על דבריו כפי שישיב עליהם בן זומה. ומביאה הגמרא בדרך צחות טענה נוספת על שיטת רבי יהושע. אמר רב נחמן, מהי לאבידלי, מה יעשה רבי יהושע לדקי, לבני המעיים של הקורבן המובא בסוף הנזירות דלא ליסרו, כדי שלא יסריחו. הרי לשיטתו של רבי יהושע, שאחר מצטרף על תנאי, הרי שכעת לאחר שחיטת הקורבן קודם התנופה וההקטרה, על שניהם להתגלח מספק, כיוון שאין יודעים אם הם יצא ידי נזירות. ובעת ההמתנה שנתארכה, עלולים המעיים של הקורבן להסריח. ואילו הרשש כותב, שכיוון שאמר רבי יהושע שיבקש מאחר לקבל נזירות, שאל רב נחמן איזה תרופה יעשה רבי יהושע למאף של אדם זה שלא יתייסרו כגון בשלשול, או שאר החולאים שהיין היה מועיל להם. כמו שמבואר במסכת נדרים דף סמ"ו עמוד א', שיין מיושן יפה למעיים. ועכשיו כשמקבל נזירות ואסור מן היין ל-60 יום, אז ממילא לא תהיה לו תרופה לבעיית המעיים. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף נ"ט עמוד ב'. משנתנו מבארת דין נזיר שנתעורר בו ספק על חשש טומאה משתי סיבות. וכדי להבין את המשנה היטב, נחזור לעצמנו את דיני נזיר טמא וטהור ודיני מצורע. נזיר שנטמא באמת מונה 7 ימים ומזה בהם ביום השלישי וביום השביעי וטובל ביום השביעי ומגלח, ולמחרתו מביא את קורבנות נזיר שנטמא. אחר כך הוא חוזר ומונה נזירות שקיבל, ולאחריה מביא קורבנות נזיר המשלים נזירות בטהרה וחוזר ומגלח ומותר ביין. דין מצורע, כאשר הוא נתרפא ומביא שתי ציפורים ועושה בהם ככתוב, אחר כך מגלח וטובל וסופר 7 ימים או יותר, וחוזר ומגלח וטובל ומביא קורבנות האמורים בפרשה, ולאחריהן מותר באכילת קודשים. נזיר שבתוך ימי נזירותו נתחייב בדיני טהרת מצורע, אין ימי טהרתו עולים למניין ימי נזירותו, כמו כן אין תגלחת לצרתו עולה לו לתגלחת של נזירותו. בתחילה הוא נוהג את דיני טהרת המצורע ותגלחתו, ולאחר מכן מתחיל את הנזירות. אם כן אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד ב', המשנה השנייה, נזיר שביום הראשון לנזירותו נתעורר בו ספק על חשש טומאה מחמת שתי סיבות, האחת שהיה טמא בספק נסתפק לו באותו יום אם נטמא בטומאת מת, שאם אכן נטמא צריך שתי תגלחות, א' לאחר הזעת מי חטאת בשלישי ושביעי הוא טובל ומגלח ומביא קורבן, ב' בגמר נזירות טהרה מביא קורבן ומגלח. והסיבה השנייה שהיה מוחלט בספק, שהיה בספק טומאת מצורע, והמשנה וגם הגמרא שבהמשך כשמדברת על המצורע היא נוקטת בלשונה מוחלט, וזאת כדי להבדיל בינו לבין מצורע מוסגר שעדיין לא הוחלט בוודאות שהוא לקה בצרת. ואין הספק שלא מעכב בדיני נזיר, כי רק המוחלט שנרפא מנגעו חייב בתגלחת, ואסור באכילת קודשים עד שיביא את קורבנותיו. אם כן, הסיבה השנייה להיותו בספק טומאה, שהיה מוחלט בספק, היה בספק טומאת מצורע, כגון שנראה בו בעבר נגע, שספק אם נעשה מחמתו מצורע מוחלט, ועכשיו, ביום של תחילת הנזירות נרפא מהנגע הזה, שבמקרה שוודאי שהיה מצורע, הרי צריך שתי תגלחות. א', מיד כשנתרפא מצרתו, ב', לאחר שסופר 7 ימים, מגלח וטובל ומביא את קורבנות המצורע. ומבארת המשנה שנזיר שנתעוררו בו הספקות הללו יחדיו, הוא יהיה טהור להיות אוכל בקודשים לרק לאחר 60 יום. לפי שאחת מהספיקות היא חשש צרעת, והמצורע אסור באכילת קודשים עד שיתאר ויביא קורבנות מצורע. ובמקרה שלפנינו הספק מצורע הוא גם נזיר, ואינו יכול להביא את קורבנות המצורע מתירות לו לאכול בקודשים, עד אחר 60 יום מהטעם המבואר בהמשך המשנה. כי הרי ייתכן שלא נטמע ולא נצטרע, ונזירותו נמשכת ואסור לו לגלח על שנרפא מספק צרעת עד שימתין 30 יום לגמר הנזירות. בתוך כך מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי כדי להיתאר מספק תומת מת שעליו, ואחר 30 יום יביא בית ציפורים ויגלח גילוח ראשון. ואם מצורע היה, נחשבת לו התגלחת הזו לתגלחת ראשונה של מצורע, ואם לא היה מצורע, רק נזיר תמה, נחשבת לו תגלחת זו לתגלחת של נזיר תמה. ואם היה טהור, נחשבת לו לתגלחת של נזיר טהור, ועדיין צריך לספור 7 ימים שאחריהם מגלח שנית. אך מחמת שספק לו אם נטמע ורק עכשיו התחיל להשלים חובת נזירות, אינו יכול לגלח מיד לאחר ספירת 7, אלא ממתין 30 יום לגמר הנזירות ואז מגלח. כי אם הוא היה מצורע, הרי גילוח ראשון היה לחילותו, והגילוח הזה לטהרתו. ולמחרת, שזה אחר 60 יום לספק, יביא את קורבנות המצורע כדינו ומותר באכילת קודשים. כל זה יבואר כאמור בגמרא לקמן בדף סמך עמוד א'. אומרת המשנה, ושותה יין ומתאמה למיתים. ואם רצה לשתות יין ולהתאמה למיתים לאחר שניתר מצרתו, אינו רשאי אלא ימתין עד אחר 120 יום מתחילת ימי נזירותו. כי שמא היה גם מצורע וגם טמא מת, ושתי התגלחות הראשונות היו לצרתו ואינם עולים לגילוח טומאה או טהרה של נזיר. לכן הוא צריך לגלח עכשיו עוד בית גילוחין. תחילה ימתין 30 יום לגילוח נזירות של טומאה, ולאחר עוד 30 יום יגלח לנזירות של טהרה. נמצא שרק בחלוף 120 יום, שאז ודאי לנו שיגלח לנזירות טהרה, מותר בשתיית יין ולהתאמה למיתים. שואלת עכשיו המשנה, מדוע צריך להמתין לאכילת קודשים 60 יום ולשתיית יין וטומאת מת 120 יום? מבארת המשנה, לפי שתגלחת הנגע, שמצוות המצורע לגלח את שערו לאחר שנרפא מנגעו, דוחה את איסור לא תעשה של תגלחת הנזיר במשך ימי נזירותו רק בזמן שהוא ודאי, שידוע בוודאות שהיה מצורע, שאז מגלח מיד שנרפא מנגעו, סופר 7 ימים שבתוכם גם מזים עליו בשלישי ובשביעי להיתאר מטומאת מת, ביום השביעי מגלח בשנית ולמחרתו מביא את קורבן טהרתו, נמצא שמותר לאכול בקודשים כעבור 8 ימים, הוא ממתין 7 ימים לגילוח נזירות טומאה, מונה עוד נזירות של 30 יום ומביא קורבנותיו ומגלח ומותר ביין ובתומת המת לאחר 44 ימים. בזמן שהוא ספק אם היה מצורע, אינו דוחה, אין ספק חיוב עשה, דוחה איסור לא תעשה. והרי שאם בא לגלח מיד כשנרפא מנהיגו, אומרים לו שמה לא הייתה זו צרת, ובעצם אתה בתוך ימי נזירות טהרה, ועל כן ממתין עד גמר ימי הנזירות שהם 30 יום ואז מגלח, חוזר וממתין עוד 30 יום ומגלח פעם שנייה, ומביא קורבנות מצורע ואוכל בקודשים. אבל הוא אינו מגלח מיד כעבור 7 ימים מגילוח ראשון ככל מצורע רגיל, שהרי יש ספק שמה נטמע ולא יצא ידי נזירות בראשונים. וכעת הוא באמצע זמן נזירותו. ולשתיית יין ולהתאמל המת קודם שמותר בהם צריך עוד שתי תגלחות, שיחד הם 4 תגלחות. ויוצא שלב להמתין 120 יום שרק אז יצא בוודאות ידי נזירות כהלכתה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף ס' עמוד א'. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי המשנה. הברייתא זו מופיעה לעיל בדף נ"ו עמוד א'. אומרת הגמרא תנא, שנינו בברייתא, במה דברים אמורים של הנזיר שהוא ספק מצורע וספק טמא מת מספיק להמתין 60 יום לאכילת קודשים ו-120 יום לשתיית יין ולהתאמה למיתים, זה רק בנזירות מועטת, כאשר היה נזיר לזמן מועט של 30 יום, שסתם נזירות 30 יום כמבואר לעיל בדף ה' עמוד א', שכן מבואר במשנה שבמקרה של ספק טמא או מצורע, אין גילוחות דוחה את איסור הגילוח בנזיר, אלא עליו להמתין בין כל גילוח למשנהו את כל משך זמן הנזירות שקיבל על עצמו. ולכן דווקא אם נדר בנזירות מועטת, מספיקה המתנת 30 יום בין גילוח לגילוח. וכאמור לעיל, שבעל הספקות הללו חייב 4 גילוחין, וזמן הגילוח באם היה ודאי נטמע ודאי מצורע, אז הגילוח הראשון כשנרפא מנגע הצרת, ולשני ממתין 7 ימים ומגלח, ולמחרת ביום השמיני מביא קורבן טהרה וניתר באכילת קודשים, ממתין עוד 7 ימים ומגלח משום היותו נזיר שנטמע, ולאחר מכן הוא מונה נזירות 30 יום, ומגלח פעם רביעית מדין נזיר טהור. אבל אומרת הגמרא, אם נדר בנזירות בת שנה, נדר להיות נזיר משך שנה שלמה, הרי שמחמת הספקות שנתעוררו לו, עליו להמתין בין כל גילוח למשנה ומשך זמן נזירות של שנה. ומכיוון שלפני אכילת קודשים צריך שתי תגלחות, וקודם לשתיית יין ולהתאמה למיתים צריך עוד שתי תגלחות, נמצא שאינו אוכל בקודשים אלא רק לאחר 2 שנים, ושותה יין ומתאמה למיתים רק לאחר 4 שנים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שבה מבואר סדר הבאת הקורבנות של הנזיר הזה. ותניא עלה, שנינו בברייתא שנאמרה על דין המשנה ומגלח הנזיר ארבעה תגלחיות. תגלחת ראשונה משום שלושה ספקות. א', על הצד שהוא מצורע זה גילוח ראשון שמחויב בו כשנרפא מצערתו. ב', על הצד שאינו מצורע אלא תמה, שעתה נתאר מתאומתו, זה הגילוח שנזיר חייב בו קודם שיקריב קורבנות התאומה. ג', ייתכן שלא נתמה ולא נצטרע אלא עומד בתארתו ומגלח כדין המסיים נזירותו בתארה. אז כדי לצאת את ידי שלושת הספקות, מביא בשעת תגלחת זו שתי ציפורים כדין מצורע שנרפא ועבודתם נעשית מחוץ לעזרה, אחת נשחטת ואחת משולחת, ומביא גם כן חטאת העוף, שמה לא נצטרע אלא נתמה, וזו אחת מקורבנותיו, ומאחר שבה היא על הספק, אינה נאכלת אלא הולכת לקבורה. ומביא עוד עולת בהמה שמה לא נצטרע ולא נתמה, וזו אחת מן הקורבנות שחייב המסיים נזירות בתארה. וסדר הבאת הקורבנות הוא כך, תחילה מביא את עולת הבהמה, שזו צריכה להיות קודם תגלחתו לפי שאולי הוא נזיר טהור שאינו רשאי לגלח, אלא אם כן הביא לפחות אחת מקורבנותיו כמבואר ליל בדף ממהי עמוד א', לאחר מכן מביא את שתי הציפורים ועושה ככתוב בהם, וטובל כדין נזיר הניתר מתאומתו ומגלח וחוזר וטובל כדין מצורע הטובל לאחר הגילוח, ולאחר מכן מביא את חטאת העוף, כמו שתבהר הגמרא לקמן. אומרת הגמרא תגלחת שנייה עם משום שני הספקות הבאים, א', שמה היה מצורע מוחלט ועכשיו מגלח בשנית לאחר ספירת שבעה ימים מתגלחתו הראשונה, אלא שהוא אינו יכול לגלח ביום השביעי כי אולי לא נטמא ונצטרע ועומד הוא בתוך ימי נזירות טהרה, ב', על הצד שלא היה מצורע אלא סתם נזיר שנטמא, נמצא שגילוח ראשון היה מדין נזיר הנתאר מתאומתו ועכשיו מגלח כדין נזיר המשלים נזירותו בטהרה. בשעת התגלחת הזו מביא חטאת העוף נוספת, שמה היה מצורע מוחלט וזו אחת מקורבנותיו שזמן הבאתם בשעת התגלחת הזו. אף על פי שעל מצורע להביא לחטאתו כבשה, הוא לא יכול להביא כבשה. שהרי אם לא היה מצורע, אינו יכול להתנות שתהיה נדבה, כי הרי אין חטאת באה בנדבה. ואם יקריבה על צד הספק, נמצא שמכניס עצמו בספק איסור הבאת חולין בעזרה. לפיכך יוצא ידי חובתו בהבאת חטאת העוף, שאין בחשש הבאת חולין בעזרה, כמו שתבהר הגמרא לקמן. הוא מביא עולת בהמה נוספת שמה בנזירות הראשונה לא היה מצורע אלא סתם נזיר שנטמא, ועכשיו בשנייה יצא ידי חובת נזירות טהרה, וזו אחת מהקורבנות שהוא חייב. תגלחת שלישית באה משום שני הספקות הבאים. א', שמה היה בתחילה גם מצורע וגם נזיר טמא, ושני הגילוחים הקודמים היו לטהרת מצורע ולא עלו לו לתגלחת נזיר. נמצא שרק כעת יוצא ידי חובת הגילוח של נזיר הניתר מתאומתו. ספק נוסף, אולי היה רק מצורע ולא נטמא באמת, וגילוחים הראשונים היו לטהרת מצורע. עכשיו בתגלחת השלישית יוצא ידי חובת גילוח של נזיר טהור. ובשעת התגלחת הזו, מביא חטאת העוף לפי שעל האופן שהיה גם מצורע וגם נזיר טמא, עכשיו זמנו להתחייב בה שמקורבנות נזיר הניתר מתאומתו. ומביא עולת בהמה שמה עכשיו סיים את נזירותו בטהרה וחייב בה. תגלחת רביעית היא מסיבה אחת, שמה היה גם מצורע וגם טמא, ורק עכשיו בתגלחת הרביעית יצא ידי חובת נזירותו, ובשעת תגלחת זו מביא קורבן טהרה, דהיינו את כל הקורבנות שמביא נזיר, המשלים נזירותו בטהרה, שהם כבשה לחטאת כבש לעולה והאי לשלמים. עכשיו דנה הגמרא בסדר הבאת הקורבנות שהוזכרו בברייתא. אמרת, נאמר בברייתא, תגלחת ראשון מביא ציפורים וחטאת העוף ועולת בהמה. ואירת הגמרא קורבנות אלו שמביא ממה נפשך. על איזה צד משלושת הספקות שתרצה לומר שכך אכן נראה, שפיר קמייתי, הוא עושה כראוי בכך שמביא את הקורבנות הללו. אי ודאי מצורע הוא ולאו טמא הוא, שאם תאמר שהיה רק מצורע ולא נטמא באמת, הרי ציפורים שבתגלחת הראשונה הם חובתו. חובה עליו להביאם ככל מצורע. ומה שמקריב חטאת העוף, כי אולי לא היה מצורע אלא נזיר טמא, רשאי להקריבה גם אם היה מצורע ומקריבה בתורת ספק. לפי שאין נוהגים בה ככל חטאת העוף רגילה שמקצתה מוקטרת על גבי המזבח ואוכלים הכהנים מבשרה, אלא כך יעשה, מזה מדמה על קיר המזבח והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, והיא עצמה אז לה לקבורה, הולכת לקבורה, כי בספק חיוב עושה רק מה שמותר ומוכרח לעשותו. ועולה, עולת בהמה שמביא שמה ישלים נזירות בתארה וזו העולה לחובתו, גם בהקרבתה אין חשש איסור שעל הצד שלא היה טהור אלא מצורע או טמא, אבי הנדבה. היא תהיה מתנה, הוא עושה תנאי שאם היה חייב בה הרי היא לחובתו, ואם לאו תקרב בתורת נדבה. כעת מבארת הגמרא מדוע משום הספק אינו מגלח מיד כשנרפא, וכן אינו מגלח בשנית לאחר המתנת שבעה ימים. אומרת הגמרא ולגלחו לנזיר הזה תוך שבעה ימים, כדין מצורע מגלח כשנרפא וממתין בין גילוח ראשון לשני שבעה ימים אי אפשר, שאילו ודאי נצטרע, הייתה מצוות גילוחו דוחה את איסור גילוח של הנזיר, אבל הנזיר הזה אינו יכול לנהוג כן דדיל מעליו מוחלטו, שמה לא לקה בצרת, והרי שאם בא לגלח מיד כשנרפא מנגעו, אומרים לו, אולי אתה בתוך ימי נזירותך, ורחמנה אמר, התורה אמרה, וכל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר להשם. ולכן, אמתן לגילוח הראשון עד גמר נזירותך 30 יום. אם כעבור 7 ימים מגילוח זה בא לגלח גילוח שני של מצורה, חוזרים ואומרים לו, שמה לא לקית בצרת, ומאידך ייתכן שהיית תמה. והשלושים יום הראשונים היו נזירות תומה, ועכשיו הם ימי נזירותך בתארה, לכן עליו להמתין 30 יום נוספים לגילוח השני. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון ח' ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד אפשר היה לבאר שאף התנא שלמד מהמילה ראשו שבמצורע, שבא לדחות איסור לא תקיף, הוא סובר שהקפת כל הראש לא שמה הקפה, ומדוע באמת אין לבאר כך? שאלה שנייה, כיצד לומד התנא מהמילה ראשו לדחות עשה ולאו שבנזיר, ואינו נצרך לזה בכדי לכדות, ואינו נצרך לזה בכדי לדחות את הלאו של הקפת הראש? שאלה שלישית, האם חוטי הציצית צריכים להיות דווקא מאותו המין שהבגד עשוי ממנו? שאלה רביעית, מניין נלמד שתגלחת המצורע דוחה אף לא תעשה ועשה שבנזיר? שאלה חמישית, מה הסברה שלא ללמוד לכהן מנזיר ושלא ללמוד לנזיר מכהן? והשאלה האחרונה על דף נ"ח, באיזה אופן המעביר שיער בית השחי או הערווה אינו עובר איסור? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שני ו' בחשוון תשע"ו. סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף נ"ח ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, ז' בחשוון תשע"ו, ונלמד את דף נ"ט ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, הרבה שפע, ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.